השעה הבינלאומית 1 ביולי 2020 והיום בעולם. האלימות חוזרת לרחובות הונג קונג בפעם הראשונה מאז שנחקק חוק הביטחון הלאומי המגביר את שליטתה של בייג'ינג בנעשה בטריטוריה. עצרה המשטרה אדם שנשא שלט ובו קרא לעצמאות החבל. על פי החוק החדש, המחיר עשוי להיות מאסר עולם. יום אחרון להצבעה במשאל העם ברוסיה, הציבור צפוי להכריע בשאלה האם לקבל את דרישתו של הנשיא פוטין ולאפשר לו להיות נשיא לכל החיים.
поправки в основной закон в случае вашей поддержки закрепляют эти ценности и принципы как высшие безусловные конституционные гарантии.
הצעות החוק, אם תתמכו בהן, יתקנו את הערכים והעקרונות ויעניקו ביטחונות חוקתיים ברמה הגבוהה ביותר, מבטיח פוטין. אחרי חודשים של סגר בצ'כיה, הציבור יוצא לחופשי וחוגג בגשר קארל מסיבת סיום לקורונה. בלי מסכות ועם הרבה מאוד מוסיקה טובה ואוכל. אתמול נרשמו באירופה 513 מתים בסך הכל. ביממה האחרונה התווספו 46,000 חולים בארצות הברית. דוקטור אנטוני פאוצ'י, שמוביל את כוח המשימה למאבק בקורונה, מודאג מאוד.
We are now having 40 plus thousand new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around, and so I am very concerned. And I'm not satisfied with what's going on because we're going in the wrong direction if you look at the curves of the new cases. So we really got to do something about that, and we need to do it quickly. Short answer to your question is that clearly we are not in total control right now.
יש לנו יותר מ-40,000 חולים ביום, לא הופתע אם נעלה ל-100,000 ביום. אם לא נצליח לשנות את המגמה, אני לא מרוצה מהמצב, אנחנו הולכים בכיוון הלא נכון. אם מתבוננים בעקומות המקרים החדשים, אנחנו מבינים שצריך לעשות משהו בעניין ולעשות את זה מהר. ברור שאנחנו לא בשליטה מלאה כרגע. מי שמנצל את ההזדמנות הוא ג'ו ביידן, המועמד הדמוקרטי לנשיאות, שממשיך להוביל בשיעור ניכר בסקרים.
Now it's almost July and it seems like our wartime president has surrendered, waved the right flag, what white flag, and left the battlefield.
כבר חודש יולי ונראה שנשיא המלחמה שלנו נכנע. הוא הרים דגל לבן ועזב את הזירה. וגם עשרות הרוגים בהפגנות באתיופיה לאחר שזמר מפורסם בן האורומו נורה למוות באדיס אבבה. המהומות מעידות על המתיחות האתנית המאיימת על הרפורמות הדמוקרטיות של ראש הממשלה אבי אחמד, חתן פרס נובל שלו. השעה הבינלאומית, שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארת הלובד, באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ושלום למפיקה שלנו הילד דודי ולטכנאי דני רוקי. כבר יותר מ10.5 מיליון נדבקים ויותר מ0.5 מיליון מתים מנגיף קורונה בעולם, והמספרים האלה גדלים בכל יום. מניין הנדבקים הגבוה ביותר הוא בארצות הברית ובברזיל, אבל גם בהודו, רוסיה, מקסיקו ועוד כמה וכמה מדינות. אף שהמספרים הללו גבוהים מאוד, בברזיל החליטו הרשויות להמשיך לפתוח את המשק, ובארצות הברית רכשו את כל המלאי העולמי של התרופה המקצרת את משך מחלת COVID-19. הדיווח של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
לא מדובר בהקלטה מזמנים מאושרים יותר. צלילי החגיגה האלה נשמעו אתמול בפראג על גשר צ'רלס הנודע, אלפי אנשים באו לארוחה המאולתרת הזאת לציון מה שכינו סיום המגפה במדינה.
Začátek prázdnin, takže ještě když se lidi rozjedou na dovolený, tak jsem chtěl jako se rozloučit nějakým obdobím, který byl vlastně hodně těžký. Doufám, že už se nevrátí.
זאת תחילת עונת החופשות, אז לפני שאנשים עוזבים, רציתי לומר שלום לתקופה הקשה הזאת, שכולי תקווה שלא תחזור. זאת חגיגת החיים, כדי להראות שאיננו חייבים להישאר בבית ולפחד, הסביר אנדרי קובזה, ממארגני האירוע ההמוני הזה במרכז פראג. צ'כיה עברה את מגיפת קורונה בהצלחה יחסית, נרשמו בה רק כ-12,000 מקרי דפקות ופחות מ-350 מקרי מוות, אך עם הפתיחה של השבועות האחרונים הייתה גם שם עלייה במספר הנדבקים, 1,244 מקרים דווחו רק בשבוע האחרון. אך גם במדינות שבהן המצב קשה בהרבה מהמצב באירופה, מחליטות הרשויות להמשיך בפתיחת המשק. בברזיל, השנייה אחרי ארצות הברית במספר מקרי דפקות ובמניין המתים, נרשמו ביממה האחרונה 38,000 נדבקים חדשים ו-1,271 נספים. הדבר לא הפריע לרשויות ריו דה ז'נרו לאפשר היום את פתיחת החנויות ומכוני יופי.
Así que es importante poner esto en contacto. De todas maneras, el mensaje debe ser consistente y Brasil, aunque haya abierto, continuar con las medidas.
המסר חייב להיות עקבי, גם אם ברזיל פותחת מחדש את המשק, הם חייבים להמשיך למכות צעדים שעליהם ממליץ ארגון הבריאות העולמי, והרופאים והמומחים שלהם, והמושלים שמיישמים את צעדי ההסגר, הדגיש מרקוס אספינל, ראש המחלק למחלות זיהומיות באגף הארגון האחראי למדינות יבשת אמריקה. קריסה אתיין, ראשת האגף הזה, אמרה ששיא המגיפה צפוי לבוא בשבועות הקרובים במדינות רבות של היבשת.
The IHME estimates that under the current conditions in South America, countries such as Chile and Colombia will be seeing their peak of cases between now and mid-July, whereas Argentina, Bolivia, Brazil and
בתנאים הנוכחיים בדרום אמריקה, המדינות כמו צ'ילה וקולומביה יראו את השיא במקרי דפקות מעכשיו ועד אמצע יולי. בארגנטינה, בוליביה, ברזיל ופרו נראה את השיא בחודש אוגוסט. במרכז אמריקה, במדינות כמו אל סלוודור, גואטמלה, הונדורס, מקסיקו ופנמה, השיא גם צפוי באוגוסט, ובקוסטה ריקה הוא עלול להיות באוקטובר. באיחוד האירופי שכבר עבר את שיא המגיפה, מהיום פתוחים הגבולות ליוצאי 15 מדינות זרות שהמצב בהן הוגדר בטוח. מן המדינות האירופיות המצב מדהיג ביותר הוא עדיין בבריטניה, כמעט 314,000 נדבקים, 907 רק ביממה האחרונה, ו-43,800 נספים, מקום שלישי לאחר ארצות הברית וברזיל. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון דיבר אתמול לאומה ופרס את משנתו על הממלכה שלאחר קורונה.
It may seem a bit premature to make a speech now about Britain after COVID when that deceptively nasty disease is still rampant in other countries and when global case numbers are growing fast. And when many in this country are nervous, rightly, about more outbreaks whether national or local.
זה אולי מוקדם מדי לשאת נאום על בריטניה שלאחר קורונה, כשהנגיף המרושע הזה עדיין סוער במדינות אחרות, וכשמספר המקרים הגלובלי עולה בכל יום במערה, וכשרבים במדינה שלנו מודאגים בצדק מההתפרצויות המקומיות והלאומיות, כמו ההתפרצות בלייקסטר, שלאזרחיה אני מודה על הסובלנות שלהם. ועדיין איננו יכולים להמשיך להיות בני הערובה של המשבר הזה.
To invest and to come up with new jobs and new businesses. And so this is a program for jobs, jobs, jobs. Because it's by building, 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 building our infrastructure, building our schools, building our hospitals.
להשקיע, להציע מקומות תעסוקה חדשים, עסקים חדשים. אנו מציעים תוכנית לתעסוקה ועוד ועוד תעסוקה, כי רק באמצעות הבנייה, בנייה ועוד בנייה, בניית תשתיות, בתי ספר, בתי חולים, בנייה ירוקה וטובה יותר, נצליח לספק תעסוקה למדינה הזאת, וזאת האסטרטגיה שלנו, אמר השר בוריס ג'ונסון. המלכה אליזבת השנייה מצידה ערכה שיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפי ארמון בקינגהם, השניים דיברו על שיתוף הפעולה ההדוק במאבק נגד מגפת קורונה תוך פתיחת המשק. הדבר נראה אירוני משהו לאחר שנודע היום שארצות הברית רכשה את כל המלאי העולמי של תרופת רמדסיביר, המאפשרת לקצר בצורה ניכרת את משך מחלת COVID-19.
שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. נתחיל אולי במקום שבו חתמה נטליה קנבסקי, וזה הרכישה ההמונית הזאת של כל מלאי הרמדסיביר. מה, סיימתם, גמרתם לעולם את כל התרופות?
תראה, זה חלק מהשאלה הגדולה של איך מטפלים באמת בתרופות ויום אחד בחיסון כשיהיה, כאשר יש כלכלה אחת ענקית, ארצות הברית, שגם יש לה את כוח הקנייה, גם יש לה את הכוח לכפות מונופול, וגם את הצורך בזה. והדוגמה שראינו עכשיו עם הרכישה הזאת של כל המלאי של חברת גיליאד, של הרמדסיביר, היא קצת מדאיגה אנשים שמסתכלים על מצב השוק. נכון שהיו בהתחלה דיבורים על כך שארצות הברית היא ניסתה לרכוש מלאי עתידי של חיסונים מאירופה, לכשיהיו, ואחר כך הייתה הבטחה שזה לא יקרה, שארצות הברית לכשיהיו חיסונים, היא תשתף את העולם בזה. כרגע לפחות הדוגמה של הרמדסיביר, שנזכיר, זו תרופה שמסייעת למקרים מסוימים של חולים בקורונה, היא לא חיסון כמובן, אבל התופעה הזאת כן מדאיגה ברמה הזאת. בחברת גיליאד אומרים שיקח להם כמה חודשים להצטייד מחדש במלאי, כך שמי שחולה עכשיו יצטרך להמתין בסבלנות, מי שחולה עכשיו מחוץ לארצות הברית יצטרך להמתין כ3 חודשים, עד שהתרופה שוב תהיה בשוק.
וארצות הברית שוברת אתמול עוד שיא עגום במאבק שלה בקורונה, 48,000 מקרים חדשים, השיא היומי מאז החלה המגפה. האם עוצמת ההתפרצות המחודשת הזאת גורמת לציבור, ובעיקר לממשל, לבצע איזשהן פעולות שאולי קצת ימזערו את המספרים האלה?
כן ולא. מצד אחד אנחנו כבר מדווחים כמה ימים על עוד ועוד צעדים בשטח. למשל מדינות, אנחנו נמצאים לפני סוף השבוע של ה-4 ביולי, יום העצמאות האמריקני, שבו אנשים נוהגים לצאת לחופים, לחופי הרחצה. אנחנו רואים עוד ועוד מדינות שסוגרות את האזורים האלה, למרות אנחנו לא ניתן לזה לקרות בכלל. מדינות שמעטות את קצב הפתיחה, מדללות את האפשרות לשבת בתוך מסעדות, מרווחות יותר את פער הזמנים בין מעבר משלב 1 לשלב 2 לשלב 3 לשלב 4 של השלבים השונים כאן בחזרה לשגרה. אבל קשה לומר שיש את אווירת החירום הלאומית שהייתה בהתפרצות הראשונה של המגפה, ואולי על רקע זה היה מעניין לשמוע אתמול את דוקטור אנטוני פאוצ'י, האיש שבחזית של המאבק הזה, הגורם המקצועי מספר 1, שבעדות בקונגרס אתמול שיגר אזהרה מאוד ברורה שגם המספרים הנוראים האלה שאנחנו רואים עכשיו הם לא הסוף. הנה קטע מדבריו.
We are now having 40 plus thousand new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around, and so I am very concerned.
יכול מאוד להיות שנגיע ל-100,000 חולים מדי יום אם לא נפעל כדי לשנות את המגמה הזאת, מזהיר דוקטור פאוצ'י, וזו אזהרה שמכוונת כמובן לא רק לנשיא, אלא גם למושלי המדינות, לראשי הערים, למנהלי המחוזות, האנשים שצריכים להחליט על שמירה על האיזון הזה, שבין בריאות הציבור לבין החזרת הכלכלה לשגרה. מעניין לציין שעל רקע זה, המועמד הדמוקרטי לנשיאות, ג'ו ביידן, שקיים אתמול מסיבת עיתונאים ראשונה זה חודשים מאז החלה הקורונה, הבהיר שהוא לא מתכוון לערוך הצהרות המוניות בבחירות, ואמר אנחנו מקשיבים לרופאים, נעשה רק אירועים מצומצמים כדי לשמור על ריחוק.
This president is talks about cognitive capability. He doesn't seem to be cognitively aware of what's going on. He either reads and or gets briefed on important issues and he forgets it, or he doesn't think it's necessary that he need to know it.
כן, והוא מדבר בעיקר על הטענה, בעיקר על הביקורת שנשמעת כלפי ג'ו ביידן, שהוא איננו בשיאו הקוגנטיבי. זאת בהחלט סוגיה משמעותית שעולה במערכת הבחירות הזאת.
כן, בעצם הדברים האלה מתייחסים אולי לניסיון של, פחות לנושא של קורונה, אבל אולי נעבור באמת לנושא הבא, של השאלה של מערכת הבחירות עצמה. ג'ו ביידן פה מנסה לקשור בין הטענות של ירידה ביכולותיו הקוגניטיביות, לבין סוגיית אפגניסטן, אותה פרשה, שדי מסעירה את ארצות הברית, הגילויים על כך שרוסיה שילמה ללוחמים של הטליבן סכומי כסף, מעין מענקים, כדי שיהרגו חיילים אמריקנים בשטח. הנשיא טראמפ אמר שהוא לא ידע ולא שמע על זה בתדרוכים, ואתמול במסיבת העיתונאים שלו, ג'ו ביידן מנסה ככה קצת לרדת עליו, ולסובב את הדיון בשאלת היכולות הקוגניטיביות. הוא אומר אולי זה מעיד על בעיה ביכולות של דונלד טראמפ, שלא ראה את התדרוכים האלה. והשאלה הזאת, ומיד נחזור גם לתגובה של טראמפ לנושא הזה, אבל צריך לעצור רגע ולהגיד שהדיון הזה בין שני גברים מבוגרים, אחד מהם בין 73, אחד מהם בין 77, שמתקוטטים ביניהם, ויותר מה שהם עושים את זה, המחנות שלהם עושים את זה, בשאלה האם הם קשירים מבחינת רמת ההכרה שלהם והצלילות שלהם לנהל את ארצות הברית, זה ויכוח שעומד כל העת בשולי מערכת הבחירות הזאת. בצד היותר מכוער שלו זה כולל האשמות של אנשים אלמוניים בטוויטר לגבי שני המועמדים, אבל בצד היותר רציני זה מעלה את השאלה באמת איך בודקים את העניין הזה, האם יש כאן סוגיה אמיתית, וזה ודאי יעלה גם באימותים הפומביים שאנחנו נראה. אגב, אם נחזור רגע לטראמפ, הוא דוחה כל העת את הטענות שהוא באמת ידע על הפרשה, על הניסיון הרוסי לשלם מענקים כדי להרוג חיילים אמריקנים באפגניסטן, ואתמול הדוברת שלו, קיילי מקנני, הגנה עליו על השאלה האם הוא בכלל קורא את תדרוכי המודיעין. בוא נשמע.
The president does read. This president, I'll tell you, is the most informed person on planet Earth when it comes to the threats that we face.
כן, הנשיא אכן קורא, מבשרת דוברת הבית הלבן, והוא האיש המודע ביותר על פני כדור הארץ לאיומים שבהם ניצבת ארצות הברית. אז אולי אפשר לומר שזאת תמונת המצב של מערכת הבחירות כרגע. יש מועמד אחד שעושה מסיבת עיתונאים והוא שמצהיר שהוא קשיר מבחינה קוגניטיבית. יש מועמד אחר שהדוברת שלו מצהירה שהוא יודע לקרוא. הם לא מבשר טובות לגבי החודשים הקרובים.
כן, ודונלד טראמפ ממש לפני דקות אחדות מצייץ, מתייחס לסיפור רוסיה והטליבן, ואומר, זה סיפור מומצא שנועד לפגוע בי ובמפלגה הרפובליקנית. הוא גם טוען שהמקור העלום של הניו יורק טיימס אולי אפילו איננו קיים, כך הנשיא טראמפ ממש לפני דקות
כן,
אחדות.
אולי... כן? אולי רק נגיד מילה על זה, רק כדי שלא נשאיר את זה תלוי. הדברים לא נכונים כמובן. גם המודיעין האמריקני עצמו מאשר שהיו דיווחים כאלה. האם הם היו 100% אמינים או לא? האם האמריקנים סמכו על מקורות המידע שאמרו את זה? זה לא ברור, זה נמצא בוויכוח בתוך קהילת המודיעין. אבל לטעון שהניו יורק טיימס המציאו את הסיפור, זהו כמובן פשוט שקר של הנשיא.
נתן, תודה.
תודה רבה.
אנחנו שווים להונג קונג הבוערת והסוערת. שעות לאחר שחוקי הביטחון הסינים נכנסו לתוקפה, משטרת הונג קונג ביצעה עשרות מעצרים והשתמשה בגז מדמיע ובזרנוקים נגד מפגינים. גם עכשיו, גם בשעה הזאת, הרחובות של הונג קונג עדיין מלאים באלפי מפגינים שבאים למחות, ועכשיו אנחנו כבר מתחילים לראות מידה מסוימת של התקדשות לקראת שעות הלילה המאוחרות. הרבה מאוד כוחות משטרה שפרוסים ברחובות העיר לקראת לילה סוער. שלום ליואב זהבי, כתב חדשות החוץ.
שוב שלום.
דריכות רבה.
כן, תראה, אנחנו...
דריכות וכבר מעצרים, יש לומר.
180 מעצרים, כך לפי...
ועכשיו אנחנו רואים ככה ממש בשידור ישיר מול עינינו עוד מעצר של חשוד שנסע שלט.
כן, אז תראה, העסק הזה נכנס לפעילות די מהר. אנחנו מדווחים על למעלה מ-180 עצורים במהלך היום הזה בהונג קונג עם החלת חוק הביטחון הלאומי החדש. שם המשטרה אגב פרסמה ציוץ מוקדם יותר על האדם הראשון שעוקב. זה גבר שאחז בדגל שמביע תמיכה בעצמאות הונג קונג. הוא גם לבש חולצה איראן שעליה נכתב שחררו את הונג קונג. תחת החוקים החדשים, אנשים שהורשעו באיום על הביטחון הלאומי, יכולים להישלח למאסר עולם. רן, כך לפי החוק הזה. ראשת הרשות המבצעת של הונג קונג, קארי לאם, השתתפה היום בטקס לציון 23 שנים להעברה של הונג קונג מבריטניה לסין. היא קינתה את החוק נקודת מפנה. הנה קטע מתברר. משטרת, חוק הביטחון הלאומי, סליחה, שם לו למטרה מיעוט קטן במיוחד של אנשים שמבצעים ארבע עבירות שונות שמאיימות על הביטחון הלאומי, אומרת קארי לאם, בדלנות, חתרנות, פעולות טרור והתארגנויות טרור, וקשירת קשר עם כוחות זרים או חיצוניים לשם סיכון הביטחון הלאומי. החוק, היא אומרת, משרת את הצורך להגן על החיים, הרכוש, הזכויות הבסיסיות והחופש של רוב מוחלט מאזרחינו, כך אומרת קארי לאם. איראן, ומשטרת הונג קונג נגיד אישרה כי לפני שתבצע מעצרים או עיכובים, היא תניף מול מפגינים שלט שעליו הזרה. אתה או את...
זה אגב מה שקורה ממש עכשיו, אנחנו רואים את השוטרים.
שלט סגול.
כן, נושאים שלט סגול שבעצם אומר אתם מפרים את החוק.
כן, אתם מראים דגלים או שלטים או שאתם צועקים סלוגנים שעשויים להיחשב לעבירה תחת חוקי הביטחון הלאומי. אנחנו יכולים לעצור אתכם ויכול להיות שנגיש
אתכם תביעה. זה נראה קצת מוזר, זה נראה כאילו שהשוטרים הם אלה שמפגינים עכשיו עם השלט
הזה. עם השלט הזה, כן, נכון. אז עכשיו יש לנו שלטים משני הצדדים. ושמענו את קארי לאם שהיא מדברת על כך שהחוק הזה יגן על הזכויות הבסיסיות והחופש של רוב מוחלט מהאזרחים. אבל תושבים בהונג קונג, אולי כצפוי, אומרים בדיוק ההפך. בוא נשמע מה אמרה סידני, תושבת הונג קונג. אנחנו יודעים איך פועלת מערכת המשפט של סין, אומרת האזרחית הזו, מה קורה שם מבחינה פוליטית ואיך הם מתמודדים עם דברים. החוק הזה לא גורם לנו להרגיש בטוחים, הוא מפחיד אותנו, הרבה אנשים יחושו חוסר ביטחון בנוגע לעתיד. זו הסיבה, היא אומרת איראן, שאנשים החלו להגר מכאן. וצריך להגיד שגם אנחנו מקבלים דיווחים בשעות האחרונות על גולשים שהחלו להסיר כל מיני פוסטים מהרשתות החברתיות שקוראים לעצמאות הונג קונג, או יוצאים נגד המשטר בסין, גם מחשש שזה עלול לעלות להם באיזשהו משפט, או שזה גם נכלל תחת העבירה של, תחת העבירות של אותו חוק ביטחון. אבל בכירים גם בסין וגם בהונג קונג הבהירו היום שהחוק הזה לא יחול באופן רטרואקטיבי. הוא נכנס שוב היום לתוקפו. זה המצב שם, ועם מבט לעתיד איראן מעניין מאוד יהיה לראות מה זה יעשה להרבה מאוד חברות מערביות שיושבות בהונג קונג, בנקים גדולים וחברות אחרות שנמצאות
מי
שם.
מי מהן שהצליחו לשרוד את המחאות
את משבר הקורונה ואת המחאות הקודמות, כן, בדיוק, גם וגם. כן. אני יודע למשל שבנק HSBC, שזה אחד הבנקים הגדולים בעולם, הולך לפטר עשרות אלפי עובדים שחלקם הגדול מוצב בהונג קונג. זה חלק מהמכלול גם של הקורונה וגם של המהומות שהיו שם בשנה האחרונה. אבל באמת מעניין לראות, כי שמענו לא מעט ממשלות מערביות יוצאות נגד החוק הזה, נגד עידוק האחיזה של סין בהונג קונג. כן, אז כן, העתיד שם מאוד מאוד לא ברור.
מה שכמובן מגביר את המתח בין המערב לסין, בין ארצות הברית לסין, בין בריטניה לסין. יואב זהבי כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה, אירן.
והשלטים שאנחנו ממשיכים להביט בהם, כוחות הביטחון והשוטרים שם בהונג קונג, נושאים שלטים סגולים ובהם כתוב, הכינוס הזה, ההתאספות שלכם היא הפרה של החוק, התפזרו או שנפזר אתכם בכוח, כך אומרת המשטרה המקומית שם בהונג קונג, ואנחנו רוצים לעבור בשידור חי להוד פיזם, תושב הונג קונג, שלום לך.
ערב טוב, איראן.
זה השקט שלפני הסערה במידה רבה, נכון? כי זה עלול להחריף במהלך הלילה.
אני חושב שתושבי הונג קונג עדיין מאקלים את המשמעות של החוק החדש, ובהחלט יום עגום, ערב עגום בעיני רבים. היום בדרך כלל הראשון ליולי הוא יום חופש, בהונג קונג, שבו כפי שהכתב ציין קודם לכן, מציינים את השיבה של המושבה הבריטית לידי הריבון סין. לפני 23 שנים בטקס מרשים ורב משתתפים בנוכחותו של נסיך צ'ארלס, ראש היתר הבריטי, חזרה הונג קונג לידי השלטון הסיני, מאחורי טקס מרשים שכלל הסכם בינלאומי, שהונג קונג תזכה לאוטונומיה, לפחות בטווח של 50 השנים הראשונות, ומה שקרה מאמש ב-11 בלילה, ההסכם בעצם נפרם, ככה בכל זאת רואים המקומיים את מה שקרה, ובעצם הכותרת
למעשה בלי שום יכולת של ההונג קונגים לערער או לנהל איזה סוג של דיון ציבורי, בעצם במידה רבה הופך את כל המוסדות הלכאורה דמוקרטיים שלהם לעוד יותר לכאורה דמוקרטיים
לחלוטין, מה גם שאנחנו רואים שינויים באופן השיטור, שמעט אבל החוק יאפשר לרכיבי שיטור סינים להתמקם בהונג קונג, שהופך את מאמש בשעה 11 בלילה, עם כניסתו של החוק, את כל הדבר לאיזה אזור אפור ולא ברור, שאפילו השיחה שאנחנו מנהלים כעת היא שנויה במחלוקת אם אני משתף אולי עם גורמים זרים או לאו. ככה שהתמונה שהצטיירה ב-1997 שונה לחלוטין ממה שקורה בפועל היום. החשאיות שנסובה סביב החוק כאשר מעט מאוד פרטים ידועים ואפילו כעת התמונה מתגבשת מאוד 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 לא ברורה.
אתה מתאר פה באמת תחושה של פחד, תחושה של חשש, עד כמה זה מורגש ברחובות שם?
אני משוחח עם אנשים, ולקראת השיחה איתך, אני יזמתי כמה שיחות פרטיות, וכולם באיזה סוג של חשיבה של להתכנס, להתרכז בנושאים האישיים הפרטיים, ולהתעלם מהסערה שמתרחשת מעל ראשם, ותקווה שיום אחד או שהתנאים ישתנו, או שהם פשוט יאלצו להגר. כמו שאנחנו רואים כרגע, יש נהירה למוקדי אגירה פוטנציאליים, בדרך כלל מקומות כמו קנדה, ארצות הברית, אוסטרליה, ואפילו טיואן, שהקימה משרד מיוחד לנהל את הגירה של אנשים שחשים שהקיום שלהם באיום כתוצאה מהחוק החדש.
כן, קולות אגומים שם הונג קונג ביום הזה, היום שאחרי החלטת הממשל הסיני בעצם לבטל במידה רבה את החירויות ואת הסמכויות האוטונומיות של קולוניה הזאת לשעבר. הוד פיזם, תושב הונג קונג, תודה רבה לך ותשמרו על עצמכם שם.
בהחלט, ערב טוב ותודה לכם.
אנחנו חוזרים לנגיף קורונה שעדיין ממשיך להתפשט ברוסיה, והביקורת על תפקוד הרשויות לא מונעת מהנשיא פוטין לקיים היום את משאל העם על השינויים החוקתיים שאישורם הצפוי יאפשר לו למעשה להישאר בקרמלין עד לשנת 2036, כשימלאו לו 84 שנים. במקור היה אמור משאל העם הזה להתקיים בחודש אפריל, אבל הוא נדחה בשל מגפת קורונה. מדוע מהר אם כן הנשיא פוטין לקיים את משאל העם הזה דווקא עכשיו? אנחנו אומרים שלום ליאיר נבות.
שלום ערן, צהריים טובים.
עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, מה בעצם גורם לנשיא פוטין ללכת על הצעד הזה למרות הביקורת הציבורית, שהיא בהחלט נשמעת, יש לומר, גם הביקורת בתוך רוסיה?
נכון, הביקורת הציבורית בתוך רוסיה על ההתנהלות של הרשויות סביב משבר הקורונה היא בהחלט נשמעת היטב, וזו אחת הסיבות כנראה שפוטין בכל זאת דוחף קדימה לקיים את משאל העם הזה, שהיה אמור להתקיים כפי שציינת בכלל בחודש אפריל, אבל בקרמלין הבינו שחייבים לדחות אותו בגלל התפשטות הנגיף, ונקבע המועד החדש, הראשון ביולי, אבל שבוע קודם לכן נערך ברחבי רוסיה, וכמובן במוסקבה, מצעד יום הניצחון המסורתי, שנדחה אף הוא מיום הניצחון התשעה במאי, וכך בעצם מנסה הנשיא פוטין ליצור איזושהי דינמיקה שתשרת אותו במשאל העם הזה. צריך להבין, ערן, שאף אחד לא משלה את עצמו שמשאל העם הזה יעבור בהצלחה והשינויים החוקתיים הללו יאושרו. צריך להבין שבחנויות ספרים ברחובי רוסיה וגם במוסקבה, ממה שאני יודע, כבר נמכר העותק המעודכן של החוקה הרוסית עוד לפני שמשאל העם בכלל התקיים.
זריזים שם.
וסביר להניח שהנשיא פוטין רצה פשוט לקדם את העניין הזה במהירות האפשרית, לבצר את המשך שלטונו, כפי שציינת, עד 2036, למרות שיש בין תומכיו כאלה שאומרים שלא בטוח כלל וכלל שהוא יבחר להתמודד ב-2024, ובוודאי לא ב-2030, אבל הרשה לי לפקפק בדברים הללו. וזו בעצם תמונת המצב. צריך להבין מול מה בעצם המשטר הרוסי עומד, לא רק מגפת הקורונה שכמובן פגעה במעמדו של פוטין וגרמה לירידה מאוד חריפה בפופולריות שלו, אלא גם ההשלכות הכלכליות, צלילת מחירי הנפט ברחבי העולם פוגעות באוצר הרוסי, יש צפי להתכווצות כלכלית, לניתון, לעלייה באבטלה, ואם הנתונים הללו כמובן נכונים, אז הרי אך סביר שפוטין ירצה לקדם את המהלך הזה במהירות ולבצר את שלטונו עוד לפני שאנחנו נראה את שלל ההשלכות השליליות של משבר הקורונה, שגם
שיש
היום...
שיש לומר, אנחנו מדברים בעצם על סדרה של מהלכים חקיקתיים במסגרת החוקה, שכוללים למשל דברים כמו עליונות החוקה על בית הדין האירופי, שממנו רוסיה סופגת לא מעט ביקורת בשנים האחרונות, או למשל הכרזה על כך שנישואים הם רק בין גבר לאישה, בעצם מיסוד של הגישה, התפיסה ההומופובית של השלטון ברוסיה, ועוד כמה צעדים שאולי חלקם היו יכולים להתקבל במסגרת כזאת או אחרת, אבל יש לא מעט רוסים שמוחים על כך שפוטין בעצם מגיש את כל הסיפור הזה כחבילה אחת.
נכון, וזה חלק מהביקורת נגד הקרמלין, נגד הנשיא פוטין בהקשר למשאל הזה. אומרים לי, מדובר בסוג של משאל עם שעוסק בשינויים פוליטיים כאלה ואחרים, עליו להתמקד רק בשינויים הללו, ולא צריכים להיות מאושרים בו או להיות מובאים חבילה שלמה של שינויים פוליטיים כפי שאתה ציינת. צריך לומר שזו הפעם הראשונה שבעצם החוקה הרוסית משונה באופן הזה, מאז החוקה המודרנית ב-1993, מה שחוקקה החוקה המודרנית של רוסיה, ויש שם שלל הרצאות לשינויים, כפי שאתה ציינת. אני חושב שליבת השינויים כמובן עוסקת במתן האפשרות הנשיא פוטין שוב עוד שתי תקופות כהונה רצופות, אבל ציינת מעבר לזה, יש כמה נקודות חשובות שעוסקות באותו מתן עדיפות לחוקה הרוסית על פני כל אמנה בינלאומית אחרת, כפי שציינת נכון, שהיא רלוונטית בעיקר לנושא של זכויות אדם ותביעות כאלה חשרות שמתנהלות כעת נגד רוסיה, וכמובן הנושא של הסוגיה של נישואים חד מיניים. בעצם פוטין מנסה להביא פה חבילה שלמה של חוקים שהם יותר תואמים את האידיאולוגיה, נקרא לזה המסורתית, שהוא מנסה לקדם, ערכי המשפחה, המסורתית כאלה ואחרים, שמאפיינים גם משטרים אחרים, כפי שאנחנו יודעים באזור מזרח אירופה.
יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, תודה רבה לך.
תודה, אירן.
אפריקה עכשיו, 6 חודשים לאחר מפגש פסגה בצרפת, מנהיגי 5 מדינות הסהל נפגשים שוב עם נשיא צרפת מקרו בנואקשוט שבמאוריטניה, כדי לקיים את יוזמת הסהל לביטחון ולפיתוח. דיווחה של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
מנהיגי הסהל, מזכ"ל האום, האיחוד האפריקני, האיחוד האירופי וצרפת, נחושים לקדם את יוזמת הסהל. זה היה המסר העיקרי שהוא עבר אתמול במפגש הפסגה שהתקיים במאוריטניה. יוזמה שמקורה בהבנה שהמלחמה בג'יהאד האסלאמיסטי חייבת להתבצע במשותף, בכוחות מאוחדים. הפסגה שהתקיימה אתמול קידמה את הרעיונות האלה ממש, כלומר שיתוף פעולה ביטחוני הדוק בין צבאות מדינות הסהל ובתמיכה כלכלית, טכנית וטכנולוגית של הקהילה הבינלאומית. צרפת למשל כבר התחייבה להגדיל את מספר החיילים בכוח ברקן שבצפון מאלי, וגם מדינות אחרות באירופה התחייבו לעזור. מזכ"ל האו"ם מקווה להרחיב ולחזק את כוחות שמירת השלום במאלי וברפובליקה המרכז אפריקנית. מדינות הסהל עצמן מפתחות את מנגנון שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן, וכבר החלו לקיים פעולות ניטור משותפות במספר מקומות לאורך הגבולות. מנהיגי הסהל מרוצים מההתקדמות בשיתוף הפעולה, אבל חוששים מאוד מההסלמה בשבועות האחרונים בלוב. מצב שלדעתם מאיים על ביטחון האזור כולו. ומבחינת מזכ"ל האו"ם, השמירה על זכויות האדם קשורה קשר בל יינתק למלחמה בקיצוניות ולמניעת ההסלמה הביטחונית. היוזמה הביטחונית של הסהל מתקדמת כאמור היטב, אבל היא מתבססת גם על העיקרון שבלי פיתוח, בלי חינוך, בלי בריאות, בלי מוסדות ממשלתיים, בלי תקווה לעתיד טוב יותר, אי אפשר לשפר את המצב הביטחוני. ועל כן יוזמת הסהל כוללת, לצד החלק הביטחוני שלה, גם תוכנית מפורדת לפיתוח בהרבה מאוד תחומים אזרחיים. ולאור מגפת הקורונה, כמובן שהדגש כעת הוא על סיוע למערכות הבריאות של מדינות הסהל.
Et elle a permis, en convainquant aussi beaucoup de membres du G20, d'avoir une initiative en matière sanitaire avec les Africains pour accéder aux tests, aux traitements dès qu'ils seront disponibles, aux vaccins.
הדיונים שלנו עם השותפות באפריקה ועם ה-G20 אפשרו לנו לקדם יוזמה רפואית עם המדינות באפריקה, כדי לאפשר גישה לבדיקות, גישה לתרופות ברגע שיהיו כאלה, גישה לחיסונים ברגע שיהיו, ולסייע למערכות הבריאות בהענקת שירותים בסיסיים. והשיחות האלה גם אפשרו לנו להשיק יוזמה יוצאת מן הכלל של מחיקת חובות בכל מקום שיהיה בכך צורך דחוף. כך הכריז הנשיא מקרון מיד עם נחיתתו בנואקשוט. בעולם של משבר כלכלי מחמיר, ההכרזה האחרונה על מחיקת החובות חשובה במיוחד למדינות הסהל העניות, והיא זאת שתאפשר להן, כך הן מקוות, לקדם את תוכניות הפיתוח הגדולות. כאן רינה בסיסט.
וכעת מבט לעיתונות הערבית. שלום לקשב התחום הערבי דו קורן.
שלום אירן.
השבוע אנחנו מדברים על מצב הנשים בעולם הערבי, בשתי סוגיות, שני אירועים שהתרחשו השבוע. הסיפור הראשון גם נוגע לאפליקציה טיק טוק, שזוכה לפופולריות רבה מאוד במפרץ הפרסי.
נכון, אירן. חמש נשים שונות במצרים נעצרו בחודשים האחרונים, רק בגלל מה שהן פרסמו ביישומון טיק טוק. הסיפור המרכזי מהשבוע האחרון הוא עונש שניתן לרקדנית הבטן סמה אל מסרי, שהיא קיבלה עונש מאסר של 3 שנים באשמת הפצת פריצות. מה זאת אומרת הפצת פריצות? זאת האשמה שנשים נסרות בגללה במצרים מסיבות שונות, כמו למשל כוכבת טיק טוק אחרת שנעצרה בחודש האחרון, מסיבה דומה לזו שרקדנית הבטן נעצרה בגללה. וגם שרה חיג'אזי, למי שזוכר, שהניפה דגל גאווה באופן במצרים לפני 3 שנים, ונעצרה גם כן מאותה סיבה. סמה, רקדנית הבטן שהזכרתי, הצטלמה בכמה סרטונים, בהם היא רוקדת בבגדים מינימליים, והיא גם עוררה זעם רב ברחוב המצרי השמרני, והצליחה להרגיז גם את הרשויות על הדרך. אני רוצה להשמיע לך, אירן, בלוגית שמבקרת את ההתנהגות של אל-מסרי. בואו נשמע. תטלע נמוזג
למראה אל-מסרי, נמוזג מן אסווא מה יקון, לאן כאן כל אלי בשוף סמה אל-מסרי.
כן, הגברת הזאת מבקרת את רקדנית הבטן שנעצרה, ואומרת שהיא נותנת דוגמה רעה ביותר לנשים מצריות, ומאפשרת למבקרים להגיד, תראו ככה נשים נראות במצרים. הגברת ששמענו טוענת, היא מביאה שמחה, שהמשטרה עצרה את אל-מסרי ובנות טיק טוק נוספות, והיא מוסיפה שהיא מקווה שהבנות שנעצרו לא יהיו עוד חופשיות. השבוע עורך מעצרן גם של שתי בנות אחרות במצרים, שאלו סרטונים שנחשבים פרובוקטיביים בעיני החברה השמרנית, גם כן ליישומון טיק טוק. גם הבנות האלה ישפטו באשמת הפצת פריצות.
עידו קורן, תודה.
תודה רבה.
אנחנו מכאן למצב בלבנון. עד כמה קשה המצב הכלכלי בלבנון? אתמול הודיע הצבא הלבנוני שמעטה לא יוגש בשר בארוחות לחיילים בשירות הסדיר. הבשר הוא אחד ממצרכי המזון שהמחיר שלהם מרקיע שחקים בעת האחרונה בעקבות צניחת ערך הלירה הלבנונית אל מול הדולר. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום אירן, צהריים טובים.
כן, ויש כבר מי שמתחיל להסתלבט על הסיפור הזה ולטעון שהצבא הלבנוני הופך להיות הצבא הצמחוני או הטבעוני הראשון, למרות הטענות של ישראל שיש לפחות 100,000 חיילים בצהל שהם טבעונים או צמחונים, כך שיש תחרות גם בעניין הזה.
נכון, תראה, סך הכל זה באמת ידיעה פיקנטית, כמו שאמרת, לכאורה הצבא לבנון עובר מתפריט בשרי לתפריט צמחוני או אפילו טבעוני, אבל מדובר למעשה בידיעה שנותנת עוד אינדיקציה לחומרה של המצב הכלכלי במדינה הזו. הבשר, כמו מצרכי יסוד אחרים, הפך פשוט למצרך נדיר לקנייה בעבור האזרחים הלבנונים המיואשים. מיואשים מהמצב הכלכלי שרק הולך ומתדרדר, מיואשים מהתפקוד של ממשלתו של חסן דיאב, וזאת שנתמכת בידי המחנה של חיזבאללה בלבד, היא לא מצליחה להוציא את העגלה הזאת מהבוט. בנוגע לבשר, מה שקורה בימים האחרונים הוא הדבר הבא, האטליזים פשוט נסגרים ברחבי המדינה, כיוון שהם לא מצליחים לקנות בשר מהסוחרים, הוא כל כך יקר, רק כדי להבין את המצב. קילו בשר היום בלבנון, בשר כבש, עולה 53 דולרים. 80,000 לירות לבנוניות, אחרי שלפני חודשיים הוא עמד על פחות מ-20 דולר לקילו בשר כבש, 30,000 לירות. ובוא נשמע את הקולות, גם של מוכרים, גם של אזרחים, שהיום רק יכולים לחלום על בשר בשווקים. הנה. כן, אז זה סוחר לבנוני שאומר, המצב הגיע עד כדי כך שהאזרח לא יכול לקנות בשר או קילו בשר. לנוכח כך, אנחנו לא יכולים למכור, והאזרח פשוט לא יכול לקנות. המשוואה די פשוטה. אזרח אחר אומר, מי שיש לו 8 או 5 ילדים לא יכול לקנות חתיכת בשר עם היוקר של המחירים. זה פשע, אסור שדבר כזה יקרה. צריך להבין, ערן, זה לא רק הבשר, יש עלייה חדה במחירים של כל מוצרי המזון בלבנון. מעונת החורף ועד סוף חודש מאי האחרון, המחירים של מוצרי המזון בלבנון עלו ב-72%, לפי האגודה להגנת הצרכן בלבנון. זה ממש לא סוף הסיפור, כיוון שהכל מושפע מהקריסה של ערך המטבע הלבנוני אל מול הדולר. בשוק השחור, דולר אחד השתווה בימים האחרונים ליותר מ-7,000 לירות לבנוניות, בעוד שהשער הרשמי בבנקים עומד על 1,500 לירות. וגם מצב הלחם רע מאוד. בלבנון מדווחים על עלייה במחירי הלחם. בימים האחרונים תועדו תורים ארוכים במאפיות בלבנון, ממש בעלה. ואם זה לא מספיק, לאחרונה אנשים החלו להציע ברשתות החברתיות ציוד אישי שלהם, כמו נעליים, תכשיטים, בעבור מוצרי מזון וחיתולים. אצל ההידרדרות הזו, המחאה על המצב הכלכלי שמכוונת לממשלה התחדשה לאחרונה אחרי הפוגה בגלל הקורונה, וזה לא בעצימות גבוהה כמו שאנחנו ראינו אותה באוקטובר שעבר. יש מחאות כמעט על בסיס יומיומי שבאות לידי ביטוי בחסימת כבישים, חיכוכים עם מנגיוני הביטחון, אך מבחינת המספרים זה עדיין לא זה. ועדיין, ערן, התסכול גדול מאוד. עד כמה גדול? אני רוצה להשמיע לך ולמאזין, מה קרה כאשר שרת ההסברה הלבנונית מנאל עבדל סמד עשתה סיור בסופר ממש בימים האחרונים? מה אמרה לאחת הלקוחות? הנה, בוא נשמע. כן, אז לקוחה בסופר רואה את שרת ההסברה ואומרת לה, פשוט מול המצלמה, הרסתם את המדינה, הרסתם את החיים שלנו ואת המחיה שלנו, את העתיד שלנו ושל ילדינו, זה לא נעים בכלל. ואתה יודע, לסיום, איפה חיזבאללה בסיפור הזה? אז נגיד כך, יש לו חלק גדול במצב הכלכלי שלבנון נמצאת בה, אתה יודע, מערים קשיים, למשל, מילוי התנאים שמציבה קרן המטבע העולמית למשלת לבנון כדי לקבל את ההלוואה שהיא כל כך זקוקה לה, פלוס, תוסיף לזה את הסנקציות האמריקניות, ועדיין צריך לומר, אין ביקורת שהיא מסה קריטית על חיזבאללה, זה עדיין נגד הממשלה יותר שחיזבאללה חלק ממנה, אבל בשורה התחתונה, ככל יום שעובר המצב רק מידרדר, ואי אפשר לשלול שזה יתפוצץ באיזשהו שלב, והריקושט עם איראן יכולים גם להגיע לכיוון שלנו.
בוא נקווה שלא. כתבנו לענייני ערבים, רועי קייס, תודה.
תודה.
בשנת 1956 נהרג בתאונת דרכים בפריז צייר צרפתי נפלא, שמו היה אלבר רובין, שהם לא מוכר כל כך בישראל. רובין היה התלמיד הראשון של בית הספר לאומנות בצלאל בירושלים ב-1906, דמות נעלמה שיצירותיה מוצגות כרגע בישראל, וזאת בעצם המלצת סוף השבוע שלנו. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, מירי קרמלובסקי.
שלום, שלום, ערן.
אז תערוכות עוד אפשר לראות בימים.
יפה, אז אנחנו מדברים על תערוכה ברחובות, בגלריה העירונית ברחובות, שהיא באמת התרגשות גדולה, כי זהו תלמיד שנבחן, 30 התלמידים הראשונים ב-1906, כשבורי שץ אוסף אותם באירופה וחולם להקים בית ספר לאומנות בירושלים, שעוד הייתה ככה די עלובה בימים ההם. האיש הזה נעלם, למעשה לומד 3 שנים ואחר כך עובר לפריז, במלחמת העולם השנייה מסתתר, יש לו משפחה והציורים נשארים שם, ואחרי שנים ביתו שעולה לישראל מצליחה בדרך לא דרך עם הילדים שלה למצוא את הציורים במצב, חלקם במצב מאוד לא טוב, בוא נשמע אותה.
הבן שלי היה באטליה וזה היה מגולגל ככה וזרוק. וזה ממש, רואים ממש...
ידע.
וב-1908 כבר הוא ידע לעבוד על הפנים. הוא חיפש גם פנים קרקטריסטיק, כמו את הבדואין, כמו את הסרב, כמו את התימני.
אז מה שנפלא...
איזה מבטא נהדר בעברית מצוינת.
סילביה שטרית, ביתו, הוא אגב התחתן מאוחר, היא היום אישה בשנות ה-80 לחייה, תערוכה יפהפייה, אגב פתוחה חינם לקהל ברחובות, באוצרות של יעל סונינו, שהביאה אומנים ישראלים צעירים, שבהשראה של הציור שלו, זה סיפור מעניין, כי הוא באמת נעלם, והציורים שבעצם מראים מה ציירו בראשית בצלאל, את הדמויות של הבדואי, התימני, אחת התמונות באמת המרשימות, היא דמות של תימני על רקע כמו עלי זהב, כמו שציירו איקונות, האנשים האלה שהגיעו מאירופה ראו את הדמויות האלה כאן. הייתה לו תערוכה קטנה לפני שנים במשכן בעין חרוד, והיום באמת אני מקווה שיגלו אותו מחדש, שלא לדבר על הציורים האירופאים הנפלאים שלו, צייר ברמה כל כך גבוהה שבעצם נעלם כמעט מההיסטוריה שלנו, על אף שיש ציור שלו במוזיאון ישראל, וכאמור פתוח לקהל האיש הזה שנותן את המבט של התלמידים באותה התקופה בירושלים והדמויות הירושלמיות המיוחדות.
מירי קרמלובסקי עם המלצת סוף השבוע, תודה רבה לך.
תודה לך ערן.
ועכשיו אנחנו לסיפור חדשותי, אבל גם סיפור מוסיקלי. שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד.
שלום, שלום ערן, כן.
עורך ומגיש רדיו מונדו בחן תרבות כל ערב בשש. היום אנחנו מדברים על אתיופיה. אתמול חסמו במדינה את האינטרנט בגלל מחאות שפרצו בעקבות מותו של זמר מפורסם ופעיל זכויות אדם, פעיל זכויות אדם במדינה. מה קרה שם?
אז קודם כל, המאומות, אני מבין, עדיין נמשכות. המצב שם לא קל, ואפילו נעצר פוליטיקאי אחד בנושא הזה. עדיין המשטרה חוקרת ולא גילו מי רצח אותו, למרות שהרקע הוא כנראה די ברור, כמו שאמרת, לוחם זכויות אזרח, לקבוצת, הקבוצה האתנית שהוא שייך אליה, אורומו. צריך לזכור, בכלל באפריקה אנחנו מדברים קבוצות אתניות. וזה אחד המקורות להמון מהסכסוכים והבעיות והמאומות שקיימים בארצות השונות. הקבוצה האתנית אורומו הוא אחד מהמנהיגי המחאה לזכויות שלה ושר. אנחנו נשמע אחד השירים שלו, לא אמרנו את שמו בכלל, הצ'אלו הונדסה. מדובר בהצ'אלו הונדסה בסך הכל בן 34, מאוד פופולרי באתיופיה, קצת פחות מחוץ לה, זמר מחאה פופולרי. השירים נשמעים כמו שירי ריקוד אתיופי שמחים רגילים עם הקפיצה הזאת של התנועות
כתפיים
אפשר לעשות להם, אבל המילים מסתבר מילות מחאה קשות לזכות בני האורומו. בוא נשמע את הצ'אלו הונדסה.
משה, והמחאה הזאת משתלבת היטב בכלל עם מחאות שאנחנו רואים מתפשטות יותר ויותר באפריקה בשל המצב הכלכלי, ולא רק בגללו, גם על רקע מה שאנחנו רואים בארצות הברית, שואבים הרבה מאוד השראה, ומיעוטים מודרים יוצאים לרחובות ומוחים, זה בעצם מה שאנחנו רואים קורה כאן כרגע.
בדיוק, ובאפריקה זה כבר קורה הרבה זמן, כי קבוצות אתניות מסוימות, אלה שלא בשלטון, בעצם מיעוט שצריך להילחם על זכויותיו כל הזמן. הוא בחור צעיר, בן 34 בסך הכל שנרצח, ולכן גם סגנון המוזיקה שלו מאוד צעיר, עם אלמנטים של היפ-הופ, ריקוד. כן, נראה איך ייגמר הסיפור הזה שם.
נשמע.
אוקלה אתיה, אותי יונה בנגידה, ידידה חדה,
משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה רבה על הדברים. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות הילד דודי ואורית שולץ, הטכנאים דני רוקי ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מרחה בית עם רן זינגר. אנחנו נפגשים שוב בשלוש לפנות בוקר בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו שוב ושוב באתר של כאן. אפשר גם לחפש אותנו בספוטיפיי, לעשות מינוי ולקבל ישירות את התוכנית עד לאוזן שלכם. חפשו אותנו שם. אפשר גם לשלוח אלינו דואר אלקטרוני. האימייל שלנו הוא binlaumit@kan.org.il, binlaumit, binlaumit, @kan.org.il. יום נפלא וסוף שבוע מצוין. Pagate de siadun kia yo mafe mada na fe mada na fe mada na fe aga dane mada na fe chachap se na de la ve aninjuru ani aninjuru aga dane aninjuru kuku te na na de de tuwa tuwa yeti singiro na kani aga dane tuwa tuwa yeti singiro na kani namagaran ane mamunar kani aga Mananjira chap chap se nanya te dirai Mananjira mana jira mananjira yaga Mananjira chap chap se nanya te dirai Aninjiru adi